אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף מם בייס, מתחילים בדף מם א' עמוד בייס, למטה, ההוא דחמה לי לחברי. היה יהודי אחד שאמר לחבר שלו, הב לי שיס מהו זוז זה דמסיק מבוך, תחזיר לי את ה-600 דולר, את ה-600 זוז שנתתי לך הלוואה. אומר לו, הנדבע, מה, לא פרטיך מהו קאבה הפצה? דקיימה בשיטה שיטה? אתה לא זוכר, נתתי לך 100 קילו, נגיד, 100 קו של גידולים מסוימים שקוראים לזה אפצים. עושים איזה אורות, עושים איזה דיו, כמו שמופיע. וכל קו עולה 6 זוז. כשאני נתתי לך 100 קו, אז 100 כפול 6, שילמתי לך בחזרה את, את ה-600 זוז שהייתי חייב לך. אמר לו המלווה, לאו בארבו, ארבו, אב וקיימה? הרי כל קו עלה רק 4 זוז, אז אתה חייב לי עוד 200, כי 100 כפול 4, זה 400 רק. באמת עושת רייסה עד הבאו שני עדים, ואמרו כדברי המלווה, אין, בארבו, ארבו, אב וקיימה, זה רק 4 זוז עלה קו. אמר רובה, הרי מול הלווה יש לנו פה שני עדים המכחישים אותו, לכן הוחזק כפרן, הלווה הוחזק כשקרן, הרי עדים מכחישים אותן אותו. אז הוא כבר לא נאמן אפילו בשבועה שהוא שילם את החוב, הוא חייב לשלם את ה-200 הנותרים. אומר רומן בר חומר, או אומרת, הרי מקודם אמרת הרובה, שכל מילסי דלרם ילדי, הנה שלב הדתי. כל דבר שלא מוטל על האדם, אז הוא לא שם על ליבו. במילא אתה לא יכול לחייב אותו לזכור. אז גם פה אולי הוא לא זכר. הוא יכול להיות שזה לא היה בדיוק כמו שהוא אמר שזה עלה 6, אבל אחר כך הוא השלים את החוב באופן של 200 קש, אבל למה שהוא הוחזק שקרן? אומר לרובה, קיצו זה דתר, מתקר דחירין. זה אנשים זוכרים את השער, כמה עלה קילו, כמה עלה קו. במילא כשהוא נתפס אומר שקר, הוחזק שקרן. אומר את הגמורה, ההודה אמר לי לחברי, היה אדם אחד שאמר לחברו, הב לי מי זוז דמסיק נבוך. תביא לי 100 זוז, שאתה חייב לי, החזר לי את החוב. אתה חייב לי 100 זוז, אז בבקשה, תחזיר לי את הכסף. והנה שטורה, יש לי שטר, יש לי שטר נגדך, למה שלא תחזיר את הכסף? הנה, כשיש לי שטר נגדך, אז במילא אתה צריך להחזיר את זה. אמר לו, הנדבע פרטיחו, הרי אני כבר פרעתי לך. מה הפירוש? מזמן כבר פרעתי לך, איפה? נזכרת עכשיו? זה כבר מזמן פרוע. אמר לו, המלווה, זה שאתה פרעת לי, נכון, נתת לי איזשהו תשלום, אבל תדע לך שזה היה על משהו אחר, סיטרוי. היית חייב לי חוב אחר בעל פה, והכסף הזה, זה הכסף שבעצם נתת לי. אבל הכסף שאתה חייב לי, תמורת החוב שעליה יש שטר, על זה לא שילמת. אומר רב נחמן, איתרש תורה. ברגע שהוא הודע שהוא קיבל תשלום, אז השטר איבד מהחוזק שלו, הוא ראה השטר, ועכשיו בעצם הוא כבר לא יכול לדרוש בזה שיש לו שטר. השטר הזה זה כבר הוא ראה, היות והוא הודע שהוא קיבל. מה שאין כן, עורף פופו אומר, לא יתרא שטורה. השטור לא יתרא, למה? כי הרי הוא נותן הסבר לעניין הזה, והוא אומר, מה היה פה? היה לו סיבה לומר ככה, לא סתם הוא היה לו שטר, היה לו חוב אחר שזה היה מלווה בעל פה, אבל זה איזה שולם, אבל לא שהשטר הזה הוא רק כוחו. שואל את הגמור, ולרב פופה, מה ישנו מההודה הומה ללחברי? היה מעשה שאחד אמר לחברו, הב לי 100 זוז, תביא לי את ה-100 שקל, את ה-100 זוז שאתה חייב לי. אחזר לי אותם. הנה שטר, יש לי שטר לפניך שאתה חייב לי. אמר לו הנדבע, זה משהו אחר. לאו התוירי אהבת לי? הרי היה לי פה איזשהו ביזנס איתך שאתה השקעת בזה שאני הולך לקנות שברים. ואוסיס אחר כך באת ואיס ואיס, המסכת, ישבנו איפה שהקצבים עומדים שם, וקבל זיזוך, נתת לך את הכסף שלך. אמר לו, הטובע, נכון, אתה צודק, הכסף שנתת לי היה סיטרואנינו. זה שייך למשהו אחר, זה... היית חייב לחוב בעל פה, אבל זה לא קשור לכסף שאתה חייב לי. ואמר רב פופה, יתרש תורה? אז למה רב פופה פה אצלנו אומר, לא יתרש תורה? אומרת הגמורה, אוסם קימדו אומר, קימדו קומר, התוירה יאהבת לי, ומתוירה שוקלת יתרש תורה. הרי שמה הוא מודה, התובע מודה לזיקה הזה שבין קבלת הכסף לבין מחירת השברים. אז במילא יתרש תורה, אבל מה שאין כן בסיפור שלנו, יכול להיות באמת שהיה לו עוד חוב, חוב בעל פה, והתשלום היה עבור החוב שבעל פה, וממילא השטר הזה לא יתרש תורה. מה היה? אבל לא רב פאפו אמר לו, יתרש תורה, רב שש ברד רבד, ירבידו אמר, יתרש תורה, וילחסה יתרש תורה. אומרת הגמרא והנה מילה מתי נאמר הדבר הזה שהשטר הוא רע, דפרי באפי סעדה. רק באופן שהלווה פרה את החוב בפני הדים, ולא ידקר להשטורה, הוא לא הזכיר לו את השטר. אבל פרי בין דידי לדידי, אבל אם הוא פרה את זה בינו לבין עצמו, כלומר, בלי הדים, מיגד יוכל למאמר, הרי המלווה היה יכול להכחיש ולומר להדם, הוא לא יחזיר לי שקל. אז יש לו טענת מיגו, טענת מיגו הכוונה כשבן אדם היה יכול לטעון, אם אנחנו אומרים שהוא רוצה לא לשלם, הוא רוצה להיפטר, יש לו טענה הרבה יותר חשובה לומר, היה יכול לומר לאדם, לא החזרת לי, זהו זה, פוץ, יש לי פה שטר לפניך, לא החזרת לי. אבל עכשיו, במילא הוא כבר נאמן גם בטענה הזה, שאומר סיטרואן, וכדהבי מברד רבבו, שאומר שזה הלכה. ההודה אומר לי לחברי, היה אחד שאמר לחבר שלו, הוא היה לווה, לקח הלוואה מהחבר שלו המלווה. שמעון הלווה, ראובן המלווה. אמר שמעון הלווה למלווה ראובן, אתה נאמן עליי, מקבל עליי, אני מקבל עליי את נאמנותך, שכל עוד, אם אני אומר פרעתי, ואתה אומר לא פרעתי, זאת אומרת שאני לא פרעתי לך את החוב, אתה נאמן עליי. אוזל פרי באפסד, הלך שמעון, הביא שני עדים, ופרה את החוב בפני שני עדים. המלווה אומר, לא פרה, לא היה ולא נברא. האם נאמנותו של המלווה על הלווה גובר על ההעדות של שני העדים, או שאומרים לו, זה לא, אין לזה תוקף מול שני עדים? הבא ורוב עד אומר את רביהו, הוהמני, הרי הוא נתן לו נאמנות שכל עוד שהוא אומר שהוא לא פרה, כל עוד ראובן טוען ששמעון לא פרה, אז הוא מאמין לו, נותן לו תוקף של נאמנות. במילא הנאמנות הזה תוקפו גם כן ביחס כשיש מולו שני עדים. מסקי לא רב פופה, נעידה אם נתפי מנפשי. הוא נתן לו נאמנות שכשהוא יש לו איזשהו ויכוח איתו, הלווה והמלווה, אז הלווה נותן נאמנות למלווה שהנאמנות שלו יותר חזקה מהנאמנות של הלווה. אבל לא מול שני עדים, תפי מסעדה מי הם נה? אומרת הגמרא ההודה אומר לי לחברי מהמנס לקביתרי. אותו דבר, הלווה אמר למלווה, אתה נאמן עליי כשני עדים, פה כבר אמר קביתרי, כל אימס דה הומרת לא פרן, אם אתה תאמר שלא פרעתי ואני איתן כן פרעתי. אוזל פורי ואפטלוסה, הלך היהודי הזה הלווה ושילם את החוב מול שלושה עדים. אומר רב פופה קביתרי המני, קביתלוסה לא ימני. הלווה נתן נאמנות למלווה שיהיה כוחו רק כמו שני עדים. אבל כשהוא הביא עכשיו מולו שלושה עדים, בוודאי השלושה עדים נאמנותם חזקה יותר מנאמנות הלווה, המלווה שכוחו רק כשני עדים. אומר לי רבון ברידה רבשו לרב פופה, אי מלא אומר רבונון, דזלין בוסו רוב דייס, אני מילי לילין אומדנה, דקם בנפישה בקי יתפי. אבל הנה נעידוס, מאיו כתרי, ותרי כמאיו. רבון ברידה רבשו אומר ככה, מתי יש לנו כלל שכל כמה שיש יותר דעות, יותר אנשים, זה יותר חשוב לנו. זה כשאנחנו עוסקים בבירור של עומדנה, של שומה, שהגמרא אומרת בכמה מקומות שיש עניין לעשות שומה, אז צריך לעשות את השומה. בוודאי ריבוי דעות מועיל לברר את הדבר יותר במדויק, ושייצא הדבר הזה יותר ברור. שמה אומר הרבה אם יש שניים מול שלושה או מול ארבעה. אבל ביחס להידות, יש לנו כלל, תרי כמאה. הנאמנות על פי תורה של שני הידים קשרים, בדיוק כמו שבאים מאה הידים להיד. במילא, אם הוא נתן נאמנות למלווה בכוחו של שני הידים, אז זה לא משנה האם הלווה הביא אחר כך מולו שני הידים, או שהביא אלף הידים. במילא, הנאמנות של הלווה, של המלווה, בעצם כל כך חזקה כמו שהשלושה מה שהלווה הביא, אז הלווה לא יכול להסיר את נאמנותו של המלווה. אז אין לו את הכוח להכחישו. לישנה חינה שהולך על נוסח ככה. היו דומה לחברי מאמתלי כבית רי. אתה נאמן עליי כשני עדים. כל אמס דה אומרת לא פרענה, אם אתה תאמר לא פרעתי, ואני אגיד פרעתי, אז אתה נאמן כבית רי. עוז לי פורי באפת לא עושה, הלך הלווה, פרה את זה בפני שלושה עדים. המלווה הכחיש ואמר שהלווה לא פרה. אומר רב פופה כבית רי אימני, כבית לא עושה לא אימני. הוא האמין לו רק כשני עדים, אבל לא כמו שלושה עדים. ולכן, אם הוא הביא עכשיו שלושה עדים, הטענה שלו מתקבלת. מסקף לרבונה ברי דרב שוע, תרי כמי, אומר כתרי. אומר עכשיו רבונה, ואי אומר לי, אם הלווה אמר לו, אתה נאמן עליי כבית לא עושה כמו שלושה עדים, ואוזל פורי באפי בירבו, הלווה הלך ופרה את זה בפני ארבעה עדים, קים דה נוחיס לדייס, נוחיס לדייס. זאת אומרת, היות, ואנחנו רואים שהלווה הקפיד לומר שתהיה נאמן עליי כמו שלושה עדים. למה הוא לא אמר כמו שני עדים? הרי שני עדים זה כמו, כמו מאה. בזה שהוא אמר שלושה, הוא רצה לומר כשלושה. אבל אם אני אביא אחר כך הבראה, אז אני בזה רוצה לקחת את הנאמנות שלך, זאת אומרת שלא יהיה לזה תוקף מול ארבעה עדים. ולכן ארבעת העדים נאמנים יותר מהמלווה שיש לו נאמנות רק כשלושה עדים. למדנו במשנה, אין נשבוין על טענת חרש שויטה וקוטן ואין משבין את הקוטן. מה הייתה אימא? למה לא נשבעים על טענת חרש שויטה וקוטן? אומרת הגמור, אומר הקרוא, כתוב בפסוק, כי ייתן איש אל רעיו כסף וכלם לשמור, ושם כתוב דיני שבועה, כתוב איש, איש, אבל קוטן זה לא בהגדרה של איש, כמו כן חרש ושויטה שאין להם דעת, הם גם לא בהגדרה של איש. המשנה המשיכה ואמרה, אבל נשבוין לקוטן ולהקדש, שואלת הגמור את הסתירה, המתעוררת תקף מאליה, הרי הרגע למדנו שאין נשבעים על טענת חרשות וקוטן. איך המשנה אומרת נשבעים לקוטן? אומר רב בבו בטיינס אוביף. מדובר פה יתום קטן שטוען שאבא שלו הפקיד או נתן הלוואה לנדבה. ובמילא באופן כזה נמצא שהטענה הוא לא הטענה שלו, רק הטענה של אבא שלו שהוא כן בהגדרה של איש. וזה הולך כשיטת רב לזר ביאנקב וסני למדנו. רב לזר ביאנקב אומר פעמים שאודום נשבע על טיינס עצמו, כיצד? אומר לוי, הלווה אומר לבן של המלווה, לבן, תדע לך שאבא שלך הפקיד בידי 100 זוז, כלומר נתן לי הלוואה 100 זוז, וכבר החזרת לו חצי, אכל תפרס. זאת אומרת, ללא ההודעה שלו לא היינו יודעים בכלל שיש בידו כסף של האבא של המלווה. זאת אומרת, האבא של אותו יהודי. אז זה מה שנקרא מודה במקצת מיוזמתו, אז הוא נשבע שבועת מודה במקצת. וזהו שנשבע על טיינס עצמו. ככה סובר רב לזר ביאנקב. וחכמים אומרים, אינוי אלוקי מישי ועבדה ופוטו. חכמים אומרים כזה דבר. ידוע, חזל תקנו תקנה, שבן אדם המישי ועבדה לא נשבע שבועת מודה במקצת. זאת אומרת, ראובן איבד ארנק $1,000. ככה הוא טוען. שמעון מצא את הארנק, והוא אומר שיש בתוכו $500. אז היות ושמעון עושה מצווה וטובה שמחזיר עבדה, היה יכול להכניס את זה לכיס את הכל, אם אנחנו אומרים שהוא גזלן. חכמים חשו שמה אם יטילו שבועת מודה במקצת על המשיב עבדה, אנשים לא יצאו להחזיר עבדה. יגידו בלי טובות, מה יש לכוח לעשות שבועה וכל הדברים האלו, בשביל מה? לכן תקנו שאין שבועת מודה במקצת במשיב עבדה. אומרים חכמים, בזה שהבן אדם מודה מעצמו שהוא חייב להביף של הנדבה כסף רק חצי, הרי הוא משיב עבידה, כי הרי ללא ההודעה שלו היה יכול לא לומר שום דבר ואי אפשר היה לחייב אותו. אז זה נקרא כמשיב עבידה ולכן הוא פטור משבועה. שואל את הגמור, רב לזר ביאנקב שכן מחייב, האם הוא לא סובר את התקנה הזה שחכמים פטרו משיב עבידה משבועה? אומר רב, לא מדובר פה שלא היה תביעה בכלל. מדובר שטוען לי קוטן, יתום קטן, טבע שאבא שלו הפקיד, נתן הלוואה לנדבה. אז זה לא נקרא כמי שיבה וידה. שואל את הגמור, קוטן, ואומרת, אין לשבוין על טענס חייר שויט וקוטן. אומר את הגמור, לא אלם בגודל. מדובר שהבן אדם הוא כן גדול, הטובע, הבן. רק היות והוא מתעסק בעסקים של האבא שלו, בן בנושאים של אבא, לא כל כך בקי כמובן. לכן הוא נקרא קוטן. לגבי הנכסים והתביעות והעניינים של האבא, הוא נקרא קוטן. מה יקור לי קוטן? ולגבי מי לדעבור, קוטן. שואל את הגמור, אי אוכל, אם מדובר שהגדול תובע, אז למה רב לזה ביאנקב מחדש ובא ואומר, לפעמים יש אדם נשבע על טענת עצמו, זה לא נקרא טענת עצמו, הרי יש תובע ויש נדבע, כרגיל, טיינס החרמי. אומרת הגמור, טיינס החרם ואוידו עצמוי. זאת אומרת, שואלת הגמור, הרי כל פעם זה ככה, כולו נאמה טיינס החרם ואוידו עצמוי, הרי זה מה, כל העניין הזה של מודה במקצת הולך, יש תובע, יש נדבע, הנדבע מודה במקצת, חייב בשבועה, מה זה אחרת מפה? אומרת הגמור, אלו מדובר פה ביתום קטן שתובע את החוף של האבא. והמחלוקת בין רב לזר ביאנקי וחכמים, האם הנדבע חייב שבועה או לא, יהיה תלוי בדרבי קומיפליגי. לא אומר רבי, מפני מה אמרתו רמודי מקצת עיני שובה? לכאורה יש פה קושיה מאוד גדולה. התורה אומרת, כשראובן תובע משימון 100 דולר ושימון מודה על 50 דולר, הוא חייב להישבע שבועת מודה במקצת. הרי אין לך משיב עבידה גדול מזה. היה יכול שימון לכפור בהכל. זה שהוא מודה במקצת, מגיע לו צלש, משמע שהוא לא, שהוא צודק. למה הייתי לו עליו שבועה? רק מה? חזוק אין עוד מי ספונו בפני בלחוב. יש לנו כלל, מבחינת הרגש של האדם, הלווה לא יכול להעיז פניו ולכפור ולומר למלווה בפנים, לא נתת לי שום הלוואה. בן אדם יש לו איזושהי עדינות מסוימת, אז הוא לא יכול לומר ככה. אם כך, הוא לא היה יכול להכחיש. אז בזה שהוא מודה, הוא לא נקרא מי שבע וידה, כי הרגשים העזים הפנימיים שלו מורים לו לעשות ככה. והי, בכולי בועד ולכפרי, יכול להיות שהוא היה רוצה לכפור את הכל, אבל הוא לא יכול. רק אין עוד מי ספונו, ואי זה לא יקופה משום דעין, משום דעין הוא מי ספונו בפני בעל חויב. אי נשאל את השאלה, אז מה, הוא רוצה לגזול? אם הוא רוצה לגזול, הרי החשוד על הגזל, חשוד על השבועה, לא נותנים לו לשבוע, אז איך אפשר להשביע אותו? אומרת הגמור, בכולי בועדו לא ידלי. ולכן, הוא היה מודה בכל הלוואה, כמו שיהודי טוב צריך לעשות. רק מה? אבל הוא לא מודה. ואי זה לא ידלי, דשתמותה הוא דקום משתמת מני, סובר, עד אבא לאיזו זה, הוא פרן אלי. בינתיים אין לי כסף, כשהגיע המשכורת אני אתן לו. אבל לא שהוא רוצה לגזול, במילא לא חשוד על הגזל, במילא לא חשוד על השבועה. ורחמונו אומר, התורה אומרת, רומה שבועה עלי, צריכים להטיל שבועה על היהודי הזה, כאחד אלוי דלי בכולי, כדי שיודע לתובע בכל החוב. היות והוא לא חשוד על הממון, כי הוא לא רוצה לגזול, לכן הוא לא חשוד על השבועה. עכשיו יש מחלוקת, רב לזר ביאנקי וחכמים פה אצלנו. האם הכלל הזה שאין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו, המור רק ביחס מהלווה למלווה עצמו, או גם לבנו של המלווה? רב לזר ביאנקי סובה לא ישנו בו ולא ישנו בבנוי, אינו מאיס. אז אם כך נמצא בזה שהוא מודה, הוא לא נקרא משיב עבידה, ולכן הוא חייב בשבועה. אבל רבנן סוברים שהכלל הזה שאין אדם מאיס פניו זה רק כשעומד הלווה מול המלווה. אבל אם הוא עומד מול הבן של המלווה, הוא כן יכול להעיז ולומר, לא היה ולא נברא, לא נתת, לא, אבא שלך לא נתן לי שום הלוואה ושום דבר לא היה. בזה שהוא מודה, הוא נקרא משיב עבידה, הרי משיב עבידה פטור בן השבועה, לכן הוא פטור. שאלת הגמור, מי מוציס מויק, מסלו, קרב לזה ביין, כבקטונה רישה, מונה לאבא ביותך, אומר הנדבר, אין לך ביודי, אין לך 50 דינר, פטור משבועה, מפני שמי שבעה וידעו. הרי לרב לזר ביאנקי ואמרנו עכשיו, שיש כן חיוב שבועה, היות וביחס לבן של המלווה, אין את ההגדרה של מי שבעה וידעו פה. אומר את הגמורה, אוסום דלוי אומר בורי לי, אוכד אומר בורי לי. יש הבדל. אם הבן אומר, ברי לי שהיית חייב להביא, באופן כזה הוא לא נחשב כמי שבעה וידה, היות ואינו מאיז פניו גם בפני הבן. אבל אם הוא מסופק הבן, אז מאיז הבעל חוב לכפור בהכל, אז אם כך הוא נחשב כמי שבעה וידה, לכן הוא פטור משבועה. שמואל אומר, לא נשבעים על טענת קטן. היי כתוב במשנה שכן נשבעים לקטן? הכוונה להיפרה מנכסי קוטן, כלומר, כשבא מלווה, ורוצה להיפרע לקחת מנכסי יתומים על חוב שהאבא היה חייב לו, הוא צריך להישבע. כמו כן, מה שהמשנה אומרת, שנשבעים להקדש, הכוונה, ליפורע מנכסי הקדש. אם ראובן נתן הלוואה לשמעון, אחרי זמן ההלוואה הלך שמעון והקדיש את הקרקע שלו להקדש, עכשיו בא המלווה, רוצה להיפרע משמעון, אומר שמעון, אין לי כסף. הולך ראובן המלווה, ורוצה לקחת את הנכס מההקדש, שהוקדש אחרי שזה כבר היה משובד לו, מכוח החוב, אז הוא צריך לשווה שעדיין לא פרה את החוב. הוא לא קיבל עדיין פיראון על זה. ורק אחר כך הוא יוכל לקחת מן ההקדש. שואל את הגמורה, לפי הפירוש הזה, יש לנו פה קושיה. לקוטן, לפורה מנכסי קוטן, זה הפשט, זה כבר משנה במקום אחר, שמנכסי יסוים אם לא יפורה, אלא בשבועה, תארת לא מולי, למה אנחנו צריכים שני משניות להודיע לנו את הדין, שאין נפרעים מנכסי יתומים, רק על די שבועה, לפי שמואל שאומר, שזה הפשט במשנה שלנו, שלא נשבעים על טניס קוטן, הכוונה, שנשבעים לקוטן, הכוונה שלא לוקחים מנכסי יתומים, רק על די שבועה. אומרת הגמורה, משמלון כאבאי הקשישה, דתונה אבאי הקשישה, יסוימים גדולים ואין צורך לאימר קטנים, בין לשבועה, בין לזיבורס. יש דינים מסוימים שיתומים דינם אחרת משאר אנשים. דין אחד לגבי זה שלא מוציאים מנכסי יתומים רק על די שבועה. דין שני, ידוע שבלחוב, כשהוא הולך ומקבל קרקע, דינו בבינונית, הוא מקבל קרקע בינונית. אישה גובה כתובה מזיבורית. נזיקין זה הידית. ככה הגמרא משנה אומרת במסכת בבקם. אבל כשמוציאים חוב, קרקע, שהיתומים ירשו מהאבא, המלווה יכול לקבות רק מקרקע זיבורית. בא הבאי ואומר שזה לא משנה יתומים גדולים או יתומים קטנים. לכן צריכים שתי משניות. משנה אחת לגבי יתומים קטנים, משנה נוספת לגבי יתומים גדולים. שואל את הגמורה להקדש, האם הפשט הוא כשמואל, ליפורה מנכסי הקדש שצריך על די שבועה? זה גם למדנו, הרי למדנו בדף ממי משנה, שבעל חוב שבא לגבות את החוב מנכסים משובדים, לאו דווקא מהקדש, גם מבן אדם פשוט. כלומר, אם הלווה מחר קרקע אחרי זמן הלוואה למישהו אחר, כשהמלווה בא לטרוף את הקרקע הזה תמורת חובו, כשהלווה לא יכל לשלם לו כמובן, אז המשנה אומרת שצריך להישבע, המלווה צריך קודם להישבע, שעדיין לא קיבל פיראון. ומה לי משובדים לעדית, ומה לי משובדים לגבויה? אז מה הייחוס לגבי הקדש יותר? זה כתוב גם לגבי לקוחות של הדית. אומרת הגמורה, יצטרך סל כדעת חמיני, הדיות הוא דעוד המויסה, קנו לי על הדית. זאת אומרת ככה, היינו אומרים שרק כששימון הלווה מחר את הקרקע לבן אדם רגיל, לא להקדש, לא הקדיש את זה, אז יש את הדין שרובן המלווה צריך להישבע לפני שהוא נפרע מהלקוחות, לפני שהוא טורף את הקרקע הזה מהלקוח. למה? כי ייתכן שהלווה והמלווה עשו פה טריק. איזה טריק? ייתכן שהלווה כבר שילם את הפיראון של, של החוב למלווה. עכשיו הוא הלך למלווה ואמר לו ככה, תשמע, מלווה ידידי היקר, בוא נעשה פה טריק, רחמנה לצלן, נגנוב שנינו קרקע. איך? אני משלם לך עכשיו את החוב שלי. יפה. אתה תבוא מחר בבית הכנסת עם השטר, אל תחזיר לי את השטר. תעשה צעקות גדולות עליי. איזה דבר זה, אתה לא משלם לי. ואז אני אגיד לך, מה אני יכול לעשות? אין לי כסף. אז תגיד לי, מה, איפה הקרקע הזה? אני אגיד לך, הקרקע הזה, מכרתי את זה ללוי. אז אתה תלך עם השטר, ותטרוף את הקרקע מלוי. לוי לא ידע כשכבר שילמתי לך את החוב. תוציא את השדה הזה מלוי, כמובן. לא כדת ולא כדין, אחר כך אנחנו נעשה 50-50, נתחלק. לכן אמרו שהמלווה צריך להישבע לפני שהוא טורף את הקרקע מהלקוחות. אבל לגבי הקדש לא צריכים לחשוש ככה, כי בן אדם לא הולך לעשות קנוניה לגבי הקדש. הקדש זה משהו חשוב בעיני אנשים. ככה היינו אומרים, אם כך, אולי לא צריך להישבע. כמשמו שכן צריך להישבע. שאלת הגמורה, באמת ראינו במקום אחד שלא צריך להישבע, ואומר רבון, שכיב מרע שיקדיש כל נכוס, ובן אדם שהולך למות, יקדיש כל נכס, תקב ונזכר ואמר, אוי, אני חייב כסף למישהו, מונה לפלויני ביודי, תקחו מההקדש ותתנו לפלויני. הוא נאמן, ולא חוששים לקנוניה. למה? חזוק אין עוד אמור שקנוניה על הקדש. אז רואים שלא צריך להישבע. אז למה הגמורה אצלנו אומרת כמשמלון, שאף על פי שאין אדם עושה קנוניה על ההקדש, הוא כן צריך להישבע? אומרת הגמורה, אומרה, אנה מילה בשכיב מרע, דאין עוד המחויטה ולא אלוהי, אבל גם בבורי, ועד איך הישין. נו, יש הבדל, בן אדם הולך למות, הוא כבר לא ייהנה מזה. לומר שהוא עושה קנוניה על הקדש, שמישהו אחר ייהנה מזה, עד כדי כך לא נחשדו ישראל קדושים. ולכן שמה לא צריך להישבע, אבל בן אדם בריא, שגם יש לו חלק ברווחים, אי אפשר לדעת, יכול להיות שעושה עסק על החשבון של הקדש. בגניבה כמובן. אומרת המשנה, ואילו דבורים שאין נשבוין עליהם. יש דברים שאין את הדינים של שבועה של מועד במקצס, ומה שלמדנו עד עכשיו. העבודים, והשטורס, והקרקויס, והאקדשס. הגמרא תביא פסוקים על כל דבר. אין בוהם תשלום מכפל. התורה אומרת שבן אדם גונב צריך לשלם כפל. בדברים האלו, אם אדם גנב, הוא לא צריך לשלם כפל. כמו כן, ולא תשלומי ארבעו וחמישו. כשבן אדם גונב זה, אומרת התורה, צריך לשלם פי ארבע, שור, פי חמש. אז בדברים האלו, אם הוא גנב של הקדש, אין את הדין. שומר חינם אינו נשבע. שומר חינם, כשהוא טוען טענת גניבה שנגנב ממנו החפץ, הוא צריך להישבע ואז הוא לא ישלם. אצלנו, בדברים האלו שדיברנו, עבוד עם שטורס, קרקוס וקדשס, הוא לא צריך להישבע. כמו כן, נויסי סוחר, שוימר סוחר שמשלם בדרך כלל על גניבה ועבדה, אבל הדברים האלו לא משלם. רב שמעון אומר, קודש עם שחייב בחיוסון נשבוין עליהם, ושאין חייב בחיוסון אין נשבוין עליהם. כשיהודי אומר, הרי אולי להביא קורבן, או אלה, נגיד, או שלומים, אז זה שהוא אומר הרי אולי, הוא מחייב את עצמו באחריות, שאם קרה משהו לקורבן הזה, נבד, הלך ליבוד, הוא חייב להביא אחר. זאת אומרת, הוא אחראי לדבר הזה. זה מה שנקרא בלשון הגמרא, דבר הגורם לממון. לרב שמעון סובר שדבר כזה הגורם לממון, כלומר זה גורם לו אחריות ממונית. זה כמו ממון, זה כמו שנותן לו בעלות ממש על העניין הזה. אם כך זה לא נחשב כהקדש, ואם היהודי הזה נתן, למשל לשומר חינם, להפקיד את הקורבן הזה, וזה הלך לאיבוד, ככה טוען השומר, אז הוא כן חייב להישבע. למה? כי זה לא כמו הקדש ממש, היות והבעלים יש עליהם אחריות להביא אחר, אם זה יעבד, אז דבר הגורם למומן כמומן, זה נחשב כאילו הוא הבעלים ולא הקדש, אז זה לא הקדש. אבל קודשים שאינו חייב באחריותן, למשל הוא אומר, הרי זו קורבן על בהמה מסוימת. הלכה היא שאם הבהמה הזאת הלכה לאיבוד, הוא לא חייב להביא אחר. כי הוא אמר, זה הקדש, אבל לא שהוא הטיל על עצמו חיוב להביא משהו. אז במילא זה נקרא הקדש גמור, אין לו בעלות על זה, וזה נאמר הדינים האלו שאמרנו שאין דין של שבועה. רמי הרוימר, יש דבורים שהם בקרקע ואינם כקרקע. ואין חכומים מועדים לו, כיצד? ראובן אומר לי, שמעון, 10 גפנים טעונות מסרתי לך. נתתי לך לשמירה 10 גפנים מלאות עם ענבים. אומר שמעון, רק 5. רמר אומר שזה נקרא שבועת מודה במקצת, יש על זה שבועה. אף על פי שזה מחובר לקרקע, מחובר לקרקע, אין דינו כקרקע, הגמרא תפרט אחר כך. חכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, דינו כקרקע, שאין על זה דיני שבועה. אין נשבוין אלו על דובר שבמידה ושבמשקל ושבמניין. דווקא אם התובע אומר, נתת לך 100, והוא אומר, אני מודה על 50. נתת לך משקל כזה, והוא אומר, לא, חצי מהמשקל, וכדומה. אבל אם בן אדם אומר, באופן של אין בזה מידה מסוימת, בזה לא שייך מודה במקצת, כיצד. ראובן אומר לשמעון, נתת לך בית מלא פירות. ארנק מלא עם הכסף, מסעת לך. אומר שמעון, הנה, תקח את זה כמו שהיא, אני לא יודע. מה שהנחתו, אתה נועד. זה לא נקרא מודה במקצת, כי מה התובע אומר? הוא לא אומר כמה, כדי שנאמר שזה נקרא איזה מודה במקצת. אבל אם ראובן אומר לי, שמעון, נתת לך בית מלא פירות, הנה, עד הפס הזה, עד הזיז, עד הקורה. אומר שמעון, לא נכון. אתה נתת לי בית מלא רק עד החלון, חצי מטר פחות מזה מלא. עם פירות. זה נקרא מודה במקצת, ובאופן כזה הוא חייב בשבועה.